الليل صغير أصوش عشوي أوزو فادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי ט' באייר תשע"ט. מסכת בכורות, דף זך, דף כ"ז. אתם מאזינים לרדיו קולחי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. תלמוד תורתנו נלמד ומוקדש לרפואתם השלימה של חולי ופצועי ימך בית ישראל, ובתוכם רבי חיים זושה בן אסתר מירי, המילדה חנה בת אסתר והתינוקת הלל בתהילה. רופא חול בשר ומפליל לעשות, תשלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. הימים הם ימי ספירת העומר, והיום הוא חפדלת לעומר. כך כותב הרשש בנער שלום, ימי ספירת העומר הם שורש לכל ימות השנה, ובדרך שהולך בהם בה מוליכים אותו כל ימות השנה. וכתב הגרח פלאג'י בספר מועד כל חי, האיש הירא והחרד, ראוי להיות זהיר וזריז לעמוד ולשרת בשם השם בימים האלה שלאחר הפסח, יתר על כל הימים, בקדושה ובתארה וביראת השם כל היום. ואמרו הקדמונים כי הימים האלה הם מלאות ולמופת לכל השנה כולה, כי אם ירבה בהם בתורה ובמצוות, כן יהיה מראשית השנה ועד אחרית השנה. אהבה ואחדות צריכה לישראל בכל עת וזמן, אבל בימים אלו צריכה עזרה ביותר, ולהתרחק מכל ריב ומחלוקת, כי כבר ידעת מה שגרם לתלמידי רבי עקיבא, זכותם יגן עלינו אמן בימים אלו. והשם יתברך ברחמיו יעזרנו על דבר כבוד שמו תמיד, אמן, כן יהי רצון. בשמחה ובטוב לבב שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש, כדי להגות בתלמוד תורתך באהבה, ונושאים את תפילת רבי נחוניה בן הקנה. יהי רצון לפניך, אדינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמה טהור ולא על טהור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גן עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, ופרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף חבב במסכת בכורות. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, והפעם גם לצידן התשובות. שאלה ראשונה הייתה, אם בתולש צמר מבכור תם שנולד בו מום ושחתו אסור, ומדוע? והתשובה היא, אסור, ואפילו לדעת המתיר בשיער שנשר מבעל מום ושחתו, משום שבבכור תם גוזרים יותר שמה ישהנו. שאלה שנייה, מדוע הסתפק רבי ינאי בצמר שנתלש מעולת אמימה מחיים ואוממה ונפדת ושחתה, האם מותר? והתשובה, משום שבחטאת ואשם מותר, כיוון שלכפרה הם ולא יבוא להשותם. ובחור ובמעשר שאינם לכפרה אסור, אבל בעולה שיקרה לא לכפרה, יש להסתפק אם יבוא להשותה. שאלה שלישית, מהו כל שאינו נראה מן הגיזה שבצמר המדובלל? התשובה, לרש לקיש כל שעיקרו הפוך כלפי ראשו, ולרב נתן, כל שאינו מתמעך עם הגיזה. שאלה רביעית, עד כמה חייב ישראל לטפל בבחור בהמה דקה ומדוע? והתשובה, לתנא קמא עד 30 יום, לרבי יוסי עד ג' חודשים, משום שטיפולה מרובה לפי ששיני הדקות. שאלה חמישית, לתנא קמא עד כמה חייב לטפל בבחור בהמה גסה ומדוע? והתשובה, עד 50 יום, כיוון שנאמר כן תעשה לשורך, אוסיף לך הכתוב עשייה אחרת בשורך. והשאלה האחרונה על דף חבב, כשאמר הכהן בתוך הזמן, תנאו לי ואטפל בו, מדוע הבעלים לא ייתן לו? והתשובה, משום שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות. אלה אמוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר שנינו ולמדנו בדפינו היומי אתמול. דף חבב במסכת בכורות. וחי את מוריי ורבותיי, וחי את אחיי וראי ניכר, ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע. ת' באייר תשע"ט, עיקר ותורף העניין, ותלמוד תורתנו, ודפינו היומי על הודף זך, דף חף זין במסכת בכורות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בתחילתו של הפרק הרביעי במסכת בכורות, פרק שתחילתו בדף חבב עמוד ב' במרכז העמוד, פרק ששמו עד כמה, אנחנו מתחילים ללמוד מן המשנה הפותחת את הפרק הרביעי, משנה הפותחת במילים עד כמה ישראל חייבים להתאפל בבכור. מן המשנה הזו, תחילתו של הפרק הרביעי במסכת בכורות, כעת בסייעתא דשמיא הגדולה אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מתנות כהונה צריך לתנן לכהן דרך כבוד, כדרך שנותנים מתנות למלכים גדולים, ולכן אין לתת להם דברים שיש להם עמל ותורח בהם, אלא נותנים להם רק דברים שנגמר טיפולם. מחמת הדין הזה צריכים הבעלים לטפל בבכור עד שיגדל מעט קודם שיתנו לכהן. משנה שפותחת את הפרק הרביעי בדף חבב עמוד ב' דנה כמה זמן מוטל על הבעלים לתרוח בגידולו של הבכור קודם לתינתו לכהן, ובדינים בבכור בזמן הזה. אומרת המשנה פותחת את הפרק הרביעי בדף חבב עמוד ב' במסכת בכורות, עד כמה זמן ישראל חייבים בזמן הזה להיטפל בבכור ולתרוח בגידולו בעל כורחם קודם שיתנו אותו לכהן? כי בזמן שהיה בית המקדש קיים, את הבכור התם היה ניתן להקריב לאחר 8 ימים מיום שנולד ואילך, כמו שאר הקורבנות שנעשים ראויים להקרבה רק לאחר 8 ימים. ואז זורקים את דמו ומקטירים את אימורה ובשרון היכל לכהנים, ואם הבכור היה בעל מום לא היה קרב אלא ניתן לכהנים לאכילה, ובזמן הזה את הבכור התם משאים עד שיפול בו מום מעצמו, שכן אסור להטיל מום בקודשים, כמבואר לכמן, בדף ל"ג עמוד ב', ואז אוכלים אותו הכהנים. אם כן, שואלת המשנה, עד כמה זמן ישראל חייבים בזמן הזה להיטפל בבכור ולתרוח בגידולו בעל כורחם קודש שיתנו אותו לכהן? עונה המשנה, בבהמה דקה 30 יום ובבהמה הגסה 50 יום. רבי יוסי חולק ואומר, בדקה יתרח בגידולה 3 חודשים וטעמו מבואר בגמרא. עכשיו מבארת המשנה את אופני האיסור והיתר בנתינת הבכור לכהן בתוך זמן הטיפול, על פי בקשת הכהן. ישראל שיש לו בחור תמים בזמן הזה ואמר לו הכהן בתוך הזמן שבו הוא מחויב לתרוח בגידולו תנאו לי ואני אגדלנו עד שיפול בו מום, הרי זה לא יתננו לו, שהרי בזמן הזה אין לכהן שום הנאה מבחור תם קודם שיפול בו מום, וכאשר מבקש הכהן מהישראל לתנו לו בתוך ימי הטיפול, נראה שרוצה להציל אותו מטרחת הטיפול ומההוצאות על מאכלה, כדי שייתן לו את הבחור ולא לכהן אחר, וזה אסור כמבואר בגמרא. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם בחור בעל מום הוא ואמר לו הכהן לישראל, תנאו לי שאוכלנו, מותר. בבישת המקדש, אם היה הבכור תמים ללא מום, ואמר לו הכהן לישראל, תן לי והקרבנו, מותר. שרי באופנים אילו יש לו הנאה מיד, באכילתו, בהקרבתו, ואינו נראה כי רוצה להצילו מטרחת הטיפול, כדי שיתננו לו. מביאה המשנה דין נוסף, הבכור מצוותו לכתחילה שיהיה נאכל שנה בשנה בתוך שנתו הראשונה ולא להשעותו. יותר מכך, בן תם בזמן המקדש לא ימתינו עמו יותר משנה משהיה בן 8 ימים שאז הוא רוצה להקרבה, אלא יקרב ויאכל בתוך שנתו. ובן בעל מום גם בזמן הזה יאכל בתוך שנתו הראשונה מהיום שהוא ראוי לאכילה. והיינו שאם נולד במומו וידוע שקלו חודשיו, כלומר ששעה חודשים מלאים בעיבורו, 9 חודשים לבהמה גסה ו5 לבהמה דקה כמבואר ליל בדף ח' עמוד א', כי אז אין לחשוש שהוא נפל והוא ראוי לאכילה מיד, ומונים את שנתו מיום לידתו. ואם אין ידוע שקלו חודשיו בעיבורו, מונים את שנתו מהיום השמיני ללידתו, שבו יצא מכלל נפל, כמבואר במסכת שבת, דף קופלה מדהי עמוד ב'. אומרת המשנה שנאמר בספר דברים פרק ט"ו פסוק ח', לפני השם אלוקיך תאכלנו שנה בשנה. מביאה המשנה דין נוסף בעניין הזמן שניתן לקיים בחור בעל מום. נולד לו מום בתוך שנתו, רשאי לקיימו כל 12 חודש, ואינו חייב לשוחתו ולאוכלו מיד. כמבואר לאל שדין 12 חודש הוא גם בבעל מום. אם נפל המום בבכור בזמן הזה, אינו רשאי הישראל לקיימו אלא 30 יום ואז יוכלנו הכהן. ומדובר בזמן הזה שהרי בזמן המקדש אסור להשעות בכור תמי להקריבו יותר משנה, כמפורש במשנתנו, ורק בזמן הזה שממתין עמו עד שיפול בו מום, שייך דין זה בהתר שימתין עמו ולא נפל בו מום עד לאחר שנתו. כך הרמב"ם בפירוש המשניות. והגמרא לקמן בדף כוח עמוד א' מסתפקת, האם כוונת המשנה שגם בנולד לו מום בתוך שנתו רשאי לקיימו י"ב חודש ועוד 30 יום, או שבאופן כזה מקיימו רק י"ב חודש, ומה שכתוב שמקיימו 30 יום, היינו כאשר נפל בו המום לאחר שנתו. ומסקנת הגמרא לקמן, שמה שכתוב שמקיימו 30 יום, היינו רק בנולד בו מום לאחר שנתו. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק הרביעי של מסכת בכורות בדף חבב עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. וברר את הגמרא מהו המקור לזמני הטיפול שהובאו במשנה. שואלת הגמרא מינה, אני מילי, מאיכן למדנו את הזמנים הללו שנאמרו במשנה שהבעלים צריכים לטפל בבחור? נאמר בפסוקים בספר שמות פרק חב ב' פסוקים כוח וחפתת, מלאתך ודמעך לא תאחר, בחור בניך תיתן לי, כן תעשה לשורך, לצונך, שבעת ימים יהיה עמו, ביום השמיני תתנו לי. הגמרא מבארת שמפסוקים אלו נלמד הדין הזה. אמר רב כהנא דאמר קרא, נאמר בפסוק בחור בניך תיתן לי, ולאחריו נאמר כן תעשה לצונך. הרי שיש סמיכות ללמוד את חיוב הטיפול בבחור הצון שהוא בהמה דקה, מבחור אדם שזמן פדיעתו הוא לאחר 30 יום, כנאמר הוא פדויו מבין חודש תפדה. וכן נאמר מלאתך ודמעך לא תאחר, מלאתך הם הביקורים, כמו שדרשו במכילת מלאתך אלו ביקורים הניטלים מהמלאה, כלומר שהיא חובה מוטלת עליך כשתתמלא תבואתך. ולאחריו נאמר כן תעשה לשורך. יש לנו ללמוד מסמיכות זו את חיוב הטיפול בבחור השור שהוא בהמה גסה מביקורים, שכמו שהביקורים באים לאחר 50 יום מזמן בישולם, שהרי התבואה בשאלה בפסח ומביאים אותה רק בעצרת לאחר הבאת קורבן שתי הלחם, כך בחור בהמה גסה ניתן לכהן לאחר 50 יום. שואלת הגמרא, אי פוחנה, שמא נהפוך את הלימוד ונלמד את הבהמה הדקה מביקורים שיינתנו לאחר 50 יום, ואת הבהמה הגסה נלמד מבחור אדם ויינתנו לאחר 30 יום. בשיבה הגמרא מסתברא, יש סברה ללמוד דווקא באופן זה שאמרנו, כיוון שיש להסמיך דמוקדם את מלאתך, שמופיע מוקדם בפסוק הראשון, למוקדם לשורך הקודם בפסוק השני. וכן יש לסמוך דמאוחר את המילים בחור בניך שמאוחרים יותר בפסוק הראשון, לדמאוחר, למילה צונחה, המאוחרת בפסוק השני. דוחה הגמרא ושואלת עד הרבה, להפך יש ללמוד דסמיך לי, לדסמיך לי, את הסמוכים זה לזה בפסוקים, וכיוון שנאמר בהם, בחור בניך תיתן לי כן תעשה לשורך, ממילא יש ללמוד את בחור בהמה גסה שהוא שורך מבחור אדם הסמוך לו שינתן לאחר 30. מכוח הקושייה הזו מביאה הגמרא מקור אחר לדין הזה, אלא אמר רבה. אמר קרא, נאמר בפסוק כן תעשה לשורך לצונך. במילה תעשה הוסיף לך הכתוב עשייה אחרת נוספת בשורך. ויש ללמוד מכך שאומנם הוא סמוך לבחור אדם שזמנו הוא 30 יום, אבל יש להוסיף בבחור בהמה גסה עוד תוספת זמן, והיינו שיהיה זמן הטיפול 50 יום. שואלת הגמרא, ואם השיטין, מאחר שיש לימוד להוסיף על הזמן של בחור אדם, יש לנו לומר שעשייה נוספת זו היא כאותו זמן שיש בבחור אדם שהוא 30 יום, וממילא יהיה דין טיפול בבחור של הבהמה הגסה 60 יום כפול מהזמן שבבחור אדם. שיבה הגמרא, לא מסרחה הכתוב אלא לחכמים, כיוון שלא גילה לנו הכתוב כמה היא העשייה שיש לנו להוסיף בבחור בהמה גסה, ודאי מסר את העניין הזה לחכמים שיפרשו לנו כמה זמן הוא זה, והם פרשו שזמנו הוא 50 יום. כיוון שלא מפורש לנו בתורה כמה תוספת נלמד מהעשייה זו, ודאי שכוונת התורה למסור עניין זה לחכמים שהם יפרשו לנו את הטעם ואחריהם נלך. אלו הם דברי רש"י. הרמב"ם בפירוש המשניות כתב את הטעם במה שפרשו חכמים שהזמן הוא 50 יום, שמכיוון שאין עוברים על איסור בעל תאחר בקורבנות עד שיגיע זמן החיוב שהוא בחג, והזמן הפחות שבין החגים הוא 50 יום שבין פסח לעצרת, לכן יש לטפל בבחור בהמה הגסה 50 יום. מביאה הגמרא ברייתא כדרשת רבא, תניא נמי אחי, שנינו גם בברייתא כדרשת רבא, נאמר בפסוק בחור בניך תיתן לי כן תעשה לצונך. מסמיכות זו למדנו שזמן הטיפול בבהמה דקה הוא כזמן בחור אדם שהוא 30 יום. אומרת הברייתא, יכול היית לפרש אף לשורך הזמן הוא 30 יום. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב כן תעשה לשורך, אוסיף לך הכתוב עשייה אחרת בשורך, ולא מסרחה הכתוב אלא לחכמים. מסיימת הברייתא, מכאן אמרו עד כמה ישראל חייבים להיטפל בבכור, בבהמה דקה 30 יום ובגסה 50 יום. רבי יוסי אומר, בבהמה דקה יטפל הבעלים 3 חודשים, מפני שטיפולה מרובה. ובברייתא, תנא שנינו הסבר מדוע טיפולה מרובה. מפני ששיני הדקות ואינה יכולה לאכול עשב, ואם לא תהיה עם האם שתחילנה, היא תמות. לכן עלינו להשאירה עם אמה, עד שתתחזק, ורק אז לתת אותה לכהן. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אם אמר לו הכהן בתוך הזמן תנאו לי, הרי זה לא ייתן לו. מבררת הגמרא, מה הייתה, מה הטעם שאם הכהן מבקש מהבעלים לתת לו את הבכור בתוך הזמן לא ייתן לו? אמר רב ששת, מפני שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות. מפני שכהן המבקש מהישראל בכור תם בזמן הזה בתוך ימי הטיפול, נראה ככהן שמסייע בדישה וזריעה בבית הגרנות, שהוא מקום איסוף התבואה, הוא עושה זאת כדי שיתנו לו את התרומות ולא לשאר הכהנים, וזה אסור כמבואר להלן. שרי בזמן הזה אין לכהן שום הנאה מבחור תם קודם שיפול בו מום. וכאשר מבקש מהישראל לתנו לו בתוך ימי הטיפול, נראה שרוצה להציל אותו מטרחת הטיפול ומההוצאות על מאכלה, כדי שייתן לו את הבכור, ולא לכהן אחר. והרי הוא, כמי שסוחרו הבעלים לכהן, ועבור זה יתננו לו. המאירי מוסיף שהתורה ציוותה לתת את המתנות כהונה לכהנים עבור עבודתם במקדש ולא עבור דבר אחר. כנאמר בספר במדבר פרק חי פסוק למד א', כי שכרו לכם חלף עבודתכם באוהל מועד. דורשים זאת חלף עבודתכם ולא חלף שכרכם. וכל זאת כאשר הוא בחור תם, אבל כאשר הוא בעל מום, אין בכך איסור, משום שיכול לשוחתו מיד ולאוכלו ואין הוא תורח במקום הבעלים. ומה שאמרו שרק נראה כמסייע, זה משום שיכול הכהן לטעון שכיוון שהבכור הוא בהמת הקדש וההנאה ממנו היא לשבת הכהנים, אם כן ימצאו הרבה בני אדם שיתנדבו לזון אותה, ואם כן אינו ממש מהנה את הבעלים, ולכן הוא רק נראה כמסייע. כך מסביר ראשית ביקורים. מביאה הגמרא ברייתא בעניין האיסור לתת מתנות כהונה לכהן או ללוי המסייעים לבעלים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, המופיעה בתוספתא של מסכת דמאי, הכהנים והלוויים והעניים המסייעים לבעלים בעבודתם, והברייתא מפרטת את אופני הסיוע של כל אחד מהם. הכהנים המסייעים בבית הרועים לשמור או להאכיל את הבהמות כדי לקבל את הבכורות, וכן הכהנים הלוויים והעניים המסייעים בבית הגרנות במקום איסוף התבואה, הכהנים כדי לקבל תרומה, הלוויים כדי לקבל מעשר ראשון והעניים כדי לקבל מעשר עני, וכן הכהנים המסייעים בבית המטבחיים מקום שחיטת הבהמות כדי לקבל את הזרוע לחיים והקיבה, שהם החלקים שמקבלים הכהנים מכל השוחט שור עושה, ככתוב ונתן לכהן הזרוע ולחיים והקיבה, אין נותנים להם תרומה ומעשר בשכרן. ואם עושים כן, חיללו. דהיינו, הרי זה חילול השם. ועליהן הכתוב אומר בספר מלאכי פרק ב' פסוק ח' בתוכחתו לכהנים, שיחתם ברית הלוי, כלומר השחתם את הברית שקראתי עם אהרון שהוא ראש שבט הלוי לשרת בשמי ולכבדני, על ידי שביזיתם את הברית הזו. ואומר עוד פסוק נאמר בספר במדבר פרק חי פסוק למד ב', ואת קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו. מבארת הגמרא מהי ואומר, עבור מה צריך פסוק נוסף, מבארת הגמרא וחיתם המיטה לא, אם תאמר שאומנם יש בזה איסור והשחתה, אבל עונש מיטה אין על כך, תאשמה בו ושמע את הפסוק הנוסף המובא בברייתא, ואת קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו, שמפורש בו, שיש על כך עונש מיטה, מכך שנאמר שאם ינהגו כראוי לא ימותו, משמע שאם לא ינהגו כראוי, יאנשו במיטה. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל וכי שאין כוונת הגמרא שיש עונש מיטה על הדבר הזה, שהרי לא מנוע עוון זה במסכת סנהדרין דף פ"ג עמוד א', עם אלו שעונשם במיטה, אלא הכוונה שקרוב הוא לעוון מיטה. המשיכה הברייתא ואומרת, וביקשו חכמים לכונסן לבעלים ולהיות שיהיו מפרישין עליהם פעם שנייה תרומה משלם, כמות שלמה כמו שתרמו בתחילה, ומפני מה לא כנסום חכמים בכך, דיל מעטה להפרושי מן הפטור על החיוב, שמה מאחר שיחייבו לשוב ולהפריש, יאמרו שהתרומה הראשונה לא הייתה תרומה, והתבואה נשארה טבל, ויבואו להפריש מתבואה זו המתוקנת כבר על תבואה אחרת שלא נתקנה כלל, ונמצא שמפריש מן הפטור על החיוב. מוסיפה הברייתא ואומרת, ובכולן, יש בהן טובת הנאה לבעלים, מותר שהבעלים יקבלו מישראל דבר מועט עבור נתינתם לכהן מסוים. כיצד? כיצד הוא האופן של קבלת טובת ההנאה? ישראל שהפריש תרומה מקריו, ומצאו ישראל אחר ואמר לו, הלך הסל הזה, הרי לך הסל הזה, ותנהו, תן את התרומה לבן ביתי שהוא כהן, מותר. ואם היה כהן נותן סל על הבעלים כדי שייתן את התרומה לכהן אחר שהוא קרובו, אסור. כיוון שתרומה זו ראויה גם לנותן הסלע. הרי הוא נראה ככהן המסייע בבית הגרנות כדי לקבל בעצמו את התרומה. שואלת הגמרא והתנא, שנינו בברייתא שנאמר בה שבכולם מותר לקבל טובת הנאה ופירש את דבריו רק בתרומה. מה הייתה מה לא כאמר? התנא בברייתא מדוע הוא לא אמר שיש יותר לקבל טובת הנאה בכל מתנות כהונה כגון בבכור ובזרוע לחיים וקיבה? ושיבה הגמרא אמר לך, ישיב לך התנא תרומה דקדושת הגופי שגופו קדוש ולא ניתן לפדותו בממון. מותר לתת בעבורה טובת הנאה לבעלים דקיוון, כיוון שכולם יודעים דלא מתאכלה שאינה יוצאת לחולין על ידי פדיעה בכסף, לא עתי למתעבה, לא יבוא הכהן המקבל את התרומה לטעות ולחשוב שיצא לחולין על ידי שנבדתה בדמים אלו שניתנו בטובת הנאה, ולכן לא ינהג במנהג חול. אבל הני, הילו, כלומר, בשר בכור בעל מום לאחר שחיטה וזרוע ולחיים וקיבה, כיוון דקדושת דמים נינו, הרי הם קדושת דמים שהרי יכול הכהן למוכרם לישראל, וכוונת הגמרא לבשר בכור בעל מום אחר שנשחט שיש בו מעט קדושה לעניין הדין שצריך לאוכלו דרך גדולה בצלי ובחרדל, והיא כקדושת דמים, והישראל אינו צריך לאוכלם בצלי וחרדל כדין אכילת מתנות כהונה, עת אלה מיטה בהון יבוא הכהן לטעות בהם, סבר מתחל קדושתיו הארבעה זוזי, יחשוב שהקדושה שהייתה בהם פקעה על ידי אותם ארבעה זוזים שנתן אבי אמו לבעלים, ועת אלה מנהג בהן מנהג דחולין, ויבוא לנהוג בהם מנהג חולין לאוכלם שלא בצלי וחרדל. לכן כתב אתן הדין טובת הנאה רק בתרומה ולא במתנות כהונה, כיוון שסבר שאכן אין בהם טובת הנאה לבעלים. ומה שאמר הוא וכולן, אין כוונתו לכל השנויים בתחילת הברייתא שאסור לסייע לבעלים כדי לקבלן, אלא רק על כל התרומות והמעשרות. עכשיו מביאה הגמרא שאיסור כהן המסייע אינו נוהג בתרומת חוץ לארץ. אמר רב התרומת חוץ לארץ שחיובה אינו אלא מדרבנן, כי חיוב תרומות ומעשרות מן התורה אינו נוהג אלא בארץ ישראל. כאן מבואר בקידושין דף למדבב עמוד ב', שכל מצווה שהיא חובת הקרקע אינה נוהגת אלא בארץ, ומדרבנן יש להפריש תרומות ומעשרות גם בחוץ לארץ. אין בה משום איסור כהן המסייע בבית הגרנות. ויהיה הגמרא את מנהגו של רב חמה להקל בתרומת חוץ לארץ באיסור זה של מסייע. רב חמה, יאיב ללשמעי, היה נותן תרומת חוץ לארץ שיפריש לשמשו שהיה כהן, ולא חשש שנראה השמש ככהן המסייע. תרומה שנתערבבה בחולין ואינה ניכרת מדאורייתא יש בדין ביטול ברוב. כלומר, שאם יש יותר חולין מתרומה, בתהילה ומותרת לזר ובתומה כחולין. ומדרבנן נהיה בתהילה עד שיהיה בחולין מאה כנגד התרומה, כמבואר במשנה במסכת תרומות פרק ד' משנה ז'. ויהיה הגמרא כולה בעניין זה בתרומת חוץ לארץ. אמר שמואל תרומת חוץ לארץ שחיובה אינו אלא מדרבנן, בתהילה ברוב כאשר נתערבה תרומה זו בחולין ואין ידוע איכן היא התרומה, אין צורך שיהיה בחולין מאה כנגד התרומה כדי לבטלה, כמו שצריך מדרבנן בתרומה של דאורייתא דהיינו תרומת ארץ ישראל, אלא היא בתהילה ברוב של חולין כנגדה כדין ביטול בכל האיסורים מדאורייתא, ויכולים זר או כהן תמה לאוכלה. ויהיה הגמרא את מנהגם של האמוראים בעניין ביטול תרומת חוץ לארץ. רבא שהיה כהן מבית עילי הכהן, היה מבטלה לתרומת חוץ לארץ ברוב חולין ואוכלה בימי תומתו. רבונה בריידר רב יהושע שהיה כהן, כי מתרמילי חמרה דה תרומה, כשהיה מזדמן לו יין של תרומת חוץ לארץ בימי תומתו, אבי רמי תרי נטלי דה חולין וחדה נטלה דה תרומה, היה נותן שתי נטלות, שני כלים של יין חולין, ונטלה אחת של יין תרומה לכלי אחד כדי לבטל את התרומה ברוב, ושקיל חד, ולאחר מכן היה נוטל מתוך התערובת יין בשיעור של נטלה אחת ושותה אותה בתומה, כיוון שלעניין שתייתה דנים כאילו האחת שהוציא היא החולין. אמנם לאחר ששתה אותה, דנים כאילו אותה שהוציא היא התרומה, והשתיים הנותרות דינן כחולין. ולכן מכאן ואילך רמי חדה ושקיל חדה, היה מטיל אחת של תרומה לתוך השתיים הנותרות, וממילא התבטלה בהן ברוב. ושוב נוטל מן התערובת אחת ושותה אותה בתומה כחולין, ונותן בנותרות אחת של תרומה, עד שהיה מבטל כך את כל התרומה שבידו. אם כן התבהר בדברי רבונה שכדי לתת אחת נוספת של תרומה לתוך התערובת, צריך קודם להוציא אחת. ונשאלת השאלה מה יועיל שיוציא אחת? הרי ההלכה היא שבתערובת של דבר לח, אומרים יש בילה, כלומר שאנחנו אומרים ששני דברים המעורבים יחד, נבללים יפה זה בזה במידה שווה כפי כמותם. ואם כן כאשר אלה אחת מן התערובת, יש גם בתערובת באותה מידה שיש בתערובת שממנה הוא עלתה. למשל, אם יש בתערובת מחצה על מחצה, יש כך גם במה שאהלה, וכן אם יש בתערובת אחת כנגד שתיים, יש במה שאהלה שליש מהאחת ושני שליש מהשתיים. ואם כן, כאן כאשר אהלה אחת מן התערובת של שתיים חולין ואחת תרומה, יש במה שאהלה שני שלישים חולין ושליש תרומה, וממילא נשארו בתערובת שני שלישי תרומה וארבעה שלישי חולין, ומעתה כאשר יטיל אחר כך לתוכה אחת של תרומה כדי לבטלה, יהיו בתערובת חמישה שלישי תרומה, שניים שהיו מקודם ושלושה שנוספו עכשיו, וכן ארבעה שלישי חולין, ונמצא שיש בתערובת רוב תרומה. איך תתבטל אותה שיטיל אחר כך לתוכה? ולמרות שכבר בטלה התרומה הראשונה ברוב חולין הראשונים שהיו שם, מכל מקום הרי הדין הוא שדבר שהתבטל ברוב חוזר וניעור, ועיינו שכאשר מצטרף אליו עוד ממינו, ועל ידי הצירוף יש ממנו רוב בתערובת, דנים אותו כאילו לא נתבטל. ואם נאמר שרבונה סבר שאין כאן דין חוזר וניעור, אלא אנחנו אומרים כמה כמה בטיל, דהיינו שכל אחד מהראשונים שכבר נתבטל, דנים שנתבטל לגמרי ואינו חוזר וניעור, אם כן מדוע הוא צריך רבונה להוציא אחת מהתערובת קודם שהכניס אחת נוספת של תרומה? הרי לפי זה יש בתערובת חולין בלבד, שהרי כבר נתבטלה התרומה לגמרי. על כוחך צריך לומר שהחמיר רבונה בתרומת חוץ לארץ בדין חוזר וניעור, וסבר שאין מקילים בה לומר כמה כמה בטיל, ולכן צריך להרים אחת מהתערובת קודם שייתן לתוכה אחת נוספת של תרומה. אבל מצד שני הוא הקל בה בדין של יש בילה, שאף על גב שבטבע הוא דבר לח שיש בו בילה, דן רבונה את תערובתה כדבר יבש שבו אין בילה. ולכן שייך לומר שבזמן שתייתה אנחנו דנים שאחת שהוציא חולין ויכול לשתותה בתרומה, ולאחר שתייתה אנחנו דנים כאילו אותה שהוציא היא התרומה, ולכן יכול לתת לתוך הנותרות אחת נוספת של תרומה כדי לבטלה. כך מסביר מרכבת המשנה. הביאה הגמרא כולה נוספת בתרומת חוץ לארץ, ואמר שמואל תרומת חוץ לארץ אוכל והולך כשהוא עדיין טבל ומשייר ממנו כדי שיעור תרומה, ואחר כך מפריש. רש"י מבאר שאוכל עד שמשייר כדי שיעור הפרשת תרומה ויפריש לאחר אכילתו. אומרים התוספות בדיבור המתחיל אוכל שמשמע מדין זה שאין צריך שבשעת ההפרשה יהיה מוקף, כלומר שאין צריך שתהיה התרומה המופרשת סמוכה לפירות הניתרים על ידי ההפרשה, שהרי כאן אכל כבר את הפירות, וכשמפריש את התרומה אין הפירות הללו בעולם. כותבים התוספות שהיה ניתן לפרש שיפריש קודם שיסלם את אכילתו וישייר מעט מן הפירות כדי שתהיה התרומה מוקפת להם בעת ההפרשה. אבל כותבים התוספות שברש"י משמע שאינו משייר כלום ומפריש לאחר שאוכל את הכל. כולה נוספת בתרומת חוץ לארץ, ואמר שמואל אין תרומת חוץ לארץ אסורה אלא במי שהתרומה יוצאה עליו מגופו. כגון זב וזבה נידה ובעל קרי, אבל מי שנטמע בתרומה שמחוץ לגופו כגון תרומת מת, אין עליו איסור לאוכלה. והני מילה ודברים אלו שאסורה לטמא שתרומה יוצאת מגופו, נאמרו רק באכילה, אבל בנגיעה של טמא בתרומה זו ליטלן בה. אין בזה איסור אפילו בטמא שתרומה יצאה מגופו, משום שאינו מוזר עליה שלא לטמאה, כמו שמוזרים על תרומת הארץ. ועל תרומת הארץ מוזרים שלא לטמאה, כנאמר בספר במדבר פרק חי פסוק ח' את משמרת תרומותיי. הביאה הגמרת דין שנלמד מן הקולה הזו. אמר אבינה אילקח, היות ואין איסור בנגיעה של טמא בתרומת חוץ לארץ אפילו בתרומה יוצאת מגופו, נידה קוצה מפרישה חלה ומתמתה בנגיעתה, ואוכל אותה, אוכל לה הכהן הקטן שלא יצאה תרומה מגופו. והוא הדין לכהן גדול שהגיע למצוות שנטמע כבר בקרי וטבל שיכול לאכול אותה. מה שנקטה הגמרא כהן קטן זה רק לדוגמה, משום שלא ראה קרי ולא יצא תרומה מגופו. והיא לקה כהן קטן, אם אין כהן קטן שיוכלנה, שקלה לה בריש מסה, הנידה לוקחת את מה שהפרישה לחלה על ידי הכלי שבו הופכים את הגיחלים ואינה נוגעת בה בעצמה כדי למעט בתרומה, ושדיה בתנורה ומשליחה אותה לתנור לסורפה. ועד הר מפרשה חלה אחריתי, חוזרת ומפרישה חלה אחרת מן האיסה, כי איכי דלא תשתכח תורת חלה, כדי שלא תשתכח תורת חלה מישראל הדרים בחוץ לארץ, שמאחר שתמיד ישרפוה, לא יזכרו שדין החלה להינתן לכהן. ואוכל לה את החלה שנהיה כהן גדול שהגיע למצוות אפילו בעודות עמי בתומה, היוצאת מגופו. שהרי הגמרא כאן לא חילקה כלל בין התומות לאוסרה למי שתומתו יוצאת מגופו. למרות שהמשנה במסכת חלה פרק ד' משנה ח' נאמר שהחלה השנייה אסורה לזווים וזוות נידות ויולדות, שם מדובר על מקומות הקרובים לארץ ישראל שנראית חלתם כחלת ארץ ישראל. אבל כאן מדובר על חלה במקומות שרחוקים מארץ ישראל ובה הקלו להתיר לאוכלה גם לתמש היוצא את התומה מגופו. כך התוספות בדיבור המתחיל פסק ועדר. מבואר כאן שרק כאשר אין כהן קטן שיוכלנה מפרישים חלה נוספת, וקשה הרי המשנה במסכת חלה מבארת שבחוץ לארץ מפרישים תמיד שתי חלות, אחת לשריפה והיא נקראת חלת האור, שהיא החלה העיקרית, ומכיוון שאי אפשר לאוכלה בתארה בחוץ לארץ משום תומת ארץ העמים, שורפים אותה ומפרישים אחת נוספת ונותנים לה כהן, והיא נקראת חלת כהן, כדי שלא תשתכח תורת חלה הניתנת לכהן. מאותם שדרים בחוץ לארץ, ומחלקים הראשונים בזה בכמה אופנים. התוספות בדיבור המתחיל, פסק והדר מפרשים, שרק במקומות הקרובים לארץ ישראל מפרישים תמיד שתי חלות, משום שהחלה של אותם מקומות נראית כחלת ארץ ישראל טמאה. כיוון שיודעים שחלה זאת טמאה בתומת ארץ העמים, ויאמרו שחלה טמאה נאכלת, לכן אסורה באכילה אפילו לכהן טהור גמור, ושורפים אותה ומפרישים אחרת לכהן כדי שלא תשתכח תורת חלה. וכאן מדובר במקומות הרחוקים שאינה נראית כחלת ארץ ישראל, ואין חשש יאמרו שחלת מאה נאכלת. ולכן כאשר יש כהן טהור הוא רשאי לאוכלה, ורק כאשר אין כהן טהור, שורפים אותה ומפרישים חלה נוספת. ואילו דעת הרמב״ם בפירוש המשניות במסכת חלה, וכן הרשב"א, שכאשר יש כהן קטן לעולם אין צריך להפריש אלא חלה אחת והיא נאכלת, והמשנה שמדברת כאשר אין כהן קטן, אז מפרישים שתי חלות. מביאה עכשיו הגמרא את דין אכילת תממת בתרומת חוץ לארץ. רב נחמן ורב עמרם ורמי בר חמא אבו כעזלי בארבע היו שתים בספינה, סליק רב עמרם להיפנויי, יצא רב עמרם להיפנות לנקבים. עתה יאי איתתה עלת כמי, ובאה אישה אחת ונכנסה לפניהם, ואמרה להו, תממת מהו שיתבול ואוכל בתרומת חוץ על הארץ מיד לאחר תבילה, לפני שהעריף שימשו בשקיעת החמה. הדין בתרומה הוא, שהתמאים שטבלו אינם אוכלים תרומה אלא לאחר הערב שמש, כמבואר בפסוק ובא השמש ותהר ואחר יאכל מן הקודשים. ובמסכת יבמות בדף עין דלת עמוד בית מבואר שהפסוק הזה נאמר על תרומה. רש"י מבאר שהנידון הוא לאכול לאחר התבילה לפני הערב שמש, אבל תוספות לקמן מבארים שהנידון אינו אם צריך הערב שמש, אלא אם צריך אפילו תבילה. אומרת הגמרא, אמר לי רב נחמן לרמי בר חמא, וכי הזעה יש לנו בזמן הזה? ומכיוון שאין לנו הזעה, גם הערב שמש אין צריך. אדם שנטמע בתומת מת נטהר ממנה על ידי הזעת מים שנתקדשו באפר פרה אדומה, ומזים עליו ביום השלישי וביום השביעי, כמבואר בפסוקים בספר במדבר, פרק י"ט, הנוגע באמת לכל נפש אדם ותמי שבעת ימים, הוא התחטא בו ביום השלישי וביום השביעי יטהר, ולאחר מכן יכול לטבול ולהיטהר מתומתו שנאמר, וחיטאו ביום השביעי וכיבס בגדיו ורחץ במים וטהר בערב. אז רש"י ורבינו גרשום מבארים ששאלת רב נחמן הייתה, מצד שבזמנם כבר לא היה להם איפר פרה, ומשמע שבזמן האמוראים לא היה להם איפר פרה כלל, ואפילו בארץ ישראל. אילו התוספות בדיבור המתחיל וכי כותבים על שאלת רב נחמן, שכך הוא שאל, כיוון שלא היה נראה לו לומר שכאשר נטמעו באמת והיו רוצים לאכול תרומת חוץ לארץ, היו עולים לארץ ישראל ומזים שם וחוזרים לאוכלה בחוץ לארץ, לכן שאל וכי הזעה יש לנו, וכוונתו הייתה שהם שנמצאים בחוץ לארץ אין להם איפר פרה, אמנם בארץ ישראל היה להם איפר פרה, ולא כמשמעות פשטות פירוש רש"י ששאלתו הייתה מצד בזמן הזה. וכותבים התוספות שהטעם שבחוץ לארץ לא הייתה להם את איפר הפרה, משום שתומת ארץ העמים שורה שם, ומחמתה לא יועיל להם להיטהר באיפר, כיוון שתמיד תהיינה תרומות מאות שם, מחמת התומה של ארץ העמים. המשיכה הגמרא ואומרת, אמר לי רמי בר חמא, לא לי חושלי לסבא, האם לא נחוש לכבודו של רב עמרם שאינו כאן ואין טוב להורות כלום עד שיבוא? עד אחי עת רב עמרם. בינתיים הגיע רב עמרם ושאלו לפניו את השאלה הזו. אמר להו, הישיב להם רב עמרם, אחי אמר רב, כך אמר רב, תמי מת טובל ואוכל בתרומת חוץ על הארץ, ואינו צריך ערב שמש. מסיקה הגמרא ולי תלך את הקוותי, אבל אין הלכה כמותו, אלא תמי מת צריך ערב שמש כדי לאכול בתרומת חוץ לארץ. רש"י מסביר שאין צריך ערב שמש, אבל תבילה כן צריך. ולפירוש תוספות, לרב נחמן, אין צריך אפילו תבילה. נמצא שחלוק עליו רב עמרם, שהרי אמר בשם רב, טובל ואוכל. מביאה הגמרא נידון לגבי תמי שרץ, האם צריך ערב שמש כדי לאכול בתרומת חוץ לארץ. אמר מר זוטרא משמי דרב ששת, תמי שרץ, אדם שנגע באחד משמונה השרצים האמורים בתורה, נטמע וצריך תבילה וערב שמש כדי להיטהר, שנאמר, אלה הטמאים לכם בכל השרץ, כל הנוגע בהם במותם, יטמע עד הערב. אז אומר מר זוטרא משמו של רב שי, שטמא שרץ טובל ואוכל בתרומת חוץ על הארץ, ואינו צריך ערב שמש. מסיקה הגמרא ולי תלך את הקוותי, אבל אין הלכה כמותו וצריך טמא שרץ, הערב שמש כדי לאכול בתרומת חוץ לארץ. כך הפירוש לשיטת רש"י על דברי רב עמרם, אבל לשיטת התוספות שחלקו עליו בפירוש דברי רב עמרם, גם כאן הכוונה שאין הלכה כמותו ואוכל גם ללא תבילה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה בחור מצוותו לכתחילה, שיהיה נאכל שנה בשנה, בתוך שנתו הראשונה בין תם ובין בעל מום. המשיך התנא ואמר שאם נולד לו מום בתוך שנתו, רשאי לקיימו כל 12 חודש, משמע מלשון המשנה, בתוך שנתו, שמונים את שנת הבכור מזמן שנולד ולא לפי שנת העולם. ומבררת הגמרא מה המקור לכך. והדין הזה בבכור שמצוותו כך לכתחילה, שיהיה נאכל שנה בשנה. אבל בדיעבד אינו נפסל כשעברה שנתו, משום שהבכור הוא קש למעשר. שנאמר, ואכלת לפני השם אלוקיך, מעשר דגנך, תירושך ויצהריך, ובחורות בקרך וצונך. מה המעשר שני אינו נפסל משנה לחברתה? גם בחור אינו נפסל, אלא שמצווה לאוכלו תוך שנתו. כך הגמרא במסכת ראש השנה, דף ה' עמוד ב'. מדייקת הגמרא מידק אמר, מכך שאמר התנא לולד בו מום בתוך שנתו, למאמרה משמע, שבא לומר, דלשנה דידי מנינן, שאנחנו מונים את שנת הבכור לפי שנה שלו מזמן שנולד, ולא לפי שנות העולם שמונים מתשרי. כגון אם נולד הבכור בניסן, רשאי לקיימו עד ניסן של שנה הבאה, ואנחנו לא אומרים שכאשר הגיע תשרי, שהסתיימה בו שנה למניין העולם, הסתיימה גם כן שנת הבכור. מבררת הגמרא מנהני מלמיכן למדנו את הדין הזה. משיבה הגמרא, דאמר רב יהודה אמר רב בשמו של רב, דאמר קרא נאמר בפסוק לגבי בכור בספר דברים פרק ט"ו פסוק כ', לפני השם אלוקיך תאכלנו שנה בשנה. יש ללמוד ממשמעות הפסוק איזו היא שנה שנכנסת בחברתה, כמשמעות הלשון שנה בשנה, ואומר עליך לומר שהיא שנה של בכור שאנו מונים אותה לפי שנתו מזמן שנולד, אם כן נמצא שלגבי שנות העולם, שנתו מתחילה בשנה אחת וממשיכה בשנה שלאחריה. כגון שנולד בניסן, תיכנס שנתו של הבכור שהיא עד ניסן הבא לשנה חדשה משנות העולם הנמנות מתשרי. ונשאלת השאלה, מה הצורך בפסוק ללמדנו שמונים את שנת הבכור לפי שנה שלו ולא לפי שנת העולם שהיא בראש השנה? הרי גם בלי הפסוק אין לומר שנמנע לפי שנות העולם, כי אם נאמר כך, מה נעשה בבכור תם שנולד פחות משמונה ימים לפני ראש השנה? הרי לא יראוי להקרבה לפני היום השמיני ללידתו, ולא נוכל לקיים בו דין זה של הקרבה בתוך השנה. אלא ודאי שלפי שנתו מונים, מדוע צריכה הגמרא ללמוד את הדין הזה מפסוק? את הרץ המרומי שדה, שאכן מחמת כן למדו במסכת ראש השנה בדבב עמוד ב', שתחילת המניין בבכור תם הוא מהיום שבו נראה להקרבה, שהוא היום השמיני ולא מיום הלידה. שלכאורה מניין לגמרא כן, הרי ניתן לומר ששנת הבכור נמנית מיום שנולד, וכמו בשאר הקורבנות שנאמר בהם, בן שנתו. אלא שלמדו כן ממה שהוקשה כאן, שלכאורה הפסוק אינו נצרך, שהרי זה מוכרח מבכור שנולד פחות משמונה ימים קודם ראש השנה. אלא מוכרח שמונים לו מהיום השמיני, ולכן היה ניתן לומר שמונים לפי שנות העולם, ואם נולד פחות משמונה ימים קודם ראש השנה, יתחילו למנות לו מהיום השמיני, ותיגמר שנתו בראש השנה של השנה הבאה. לכך הוצריכו להביא פסוק זה ללמדנו, שמונים לשנתו ולא לשנת העולם. מביאה הגמרא שרב דרש את הפסוק הזה באופן אחר. דווי רב תנא בבית מדרשו של רב שנו מפסוק זה, דין אחר. הלימוד שהובא קודם בגמרא גם הוא היה בשם רב, אבל הייתה זו שמועה של רב יהודה בשם רב. ובבית מדרשו של רב דרשו באופן אחר, כפי שתביא עכשיו הגמרא. האמור בפסוק בספר דברים פרק ט"ו פסוק כ', לפני השם אלוקיך תאכלנו שנה בשנה, הכוונה בזה שהבכור נאכל יום אחד בשנה זו, ויום אחד בשנה זו, שאם שחתו ביום האחרון של שנתו, יכול לאוכלו ביום שחיטתו וגם ביום המחרת שהוא מהשנה השנייה. ונמצא שפסוק זה לימד על הבכור שנאכל לשני ימים ולילה אחד. מפסוק זה לא נלמד לדעת דווי רב שאנחנו מונים לפי שנתו ולא לפי שנת עולם, אבל מבואר בהמשך הגמרא שגם דווי רב מודים לדין הזה. וממילא כאן הלימוד הוא לאופן שנשחט ביום האחרון של שנת הבכור, ולא לאופן שנשחט ביום האחרון של שנת עולם. ישנם קורבנות שזמן אכילתם הוא רק ביום שחיטתם, ובלילה שלאחרה ולאחר מכן מה שנשאר נפסל מדין נותר, והאוכלו חייב קראת. יש קורבנות שזמן אכילתם הוא שני ימים ולילה אחד, כלומר ביום שחיטתם ובלילה שלאחריו, וגם ביום שלאחריו, וכאן למדו דווי רב שהבחור נאכל לשני ימים ולילה אחד. נשאלת השאלה, מה הראיה שנאכל לשני ימים? הרי אפילו אם נאמר שנאכל רק ליום ולילה, שייך שיוכל בשתי שנים, משום שהשנה הראשונה נגמרת ביום והוא אוכלו בלילה שלאחריו, ששייך לשנה הבאה. בתרץ הרשש, שכיוון שאין מתחילים למנות את השנה לבחור תם אלא משעה שראוי להקרבה, ממילא יש למנות לו מבוקרו של היום השמיני ללידתו, שרק מאז הוא ראוי, ואם כן, שנתו נשלמת רק בבוקר יום השמיני שעם השנה הבאה, ונמצא שאף אם ישחט ביום קודם, יחשב שנאכל בשנה השנייה רק בבוקר היום השני לשחיטתו. מאחר ודבי רב למדו משנה בשנה דין אחר, מבררת הגמרא מאיכן נלמד לדבריהם שמונים את שנת הבכור מזמן לידתו. מבררת הגמרא דבי רב מנה להו מניין למדו בבית מדרשו של רב את הדין הנשמע ממשנתנו שאנחנו מונים לבכור מזמן לידתו, ולא מתשרי כשנת העולם. משיבה הגמרא ילפי מקודשים, למדו דין זה משאר קודשים הבאים בני שנה שמונים להם את השנה לפי שנתם, ולא לפי שנת העולם. מבררת הגמרא בקודשים גופה יומינלן, ובקודשים עצמה מניין לנו שאנו מונים לפי שנתו של הקורבן ולא לפי שנת עולם. משיבה הגמרא אמר רבך בר יעקב אמר קרא נאמר בספר ויקרא פרק י"ב פסוק ו' כבש בן שנתו, משמע שנתו שלו ולא שנה של מניין עולם. מבררת הגמרא מיכן למד רב שהבחור נאכל לשני ימים ולילה אחד. שואלת הגמרא ורב שדרש משנה בשנה שהמניין הוא לפי שנת הבכור, את הדין שהבכור נאכל לשני ימים ולילה אחד מנהלי, מנהין לו? משיבה הגמרא נפקא ליה, רב למד את הדין הזה. מה ובשרה יהיה לך כחזה התנופה וכשוק הימין, האמור לגבי בכור בספר במדבר פרק חי פסוק חי. הקישו הכתוב את הבכור לחזה ושוק של שלמים. ונקרא חזה חזה התנופה, כיוון שדינו בתנופה, וכן השוק נקרא בפסוק שוק התרומה, כיוון שדינו בתנופה, כנאמר, שוק התרומה וחזה התנופה, יביאו להניף תנופה לפני השם. אם כן, הקישו הכתוב את הבכור לחזה ושוק של שלמים כדי ללמוד מהם, מה להלן בשלמים, זמן אכילתם הוא שני ימים ולילה אחד, כנאמר, ביום אביו את זבחו יאכל וממחרת, אף כאן בבכור זמן אכילתו הוא שני ימים ולילה אחד. שואלת הגמרא ואידך דבי רב שלמדו שהבכור נאכל לשני ימים ולילה אחד ממה שכתוב שנה בשנה, מדוע לא למדו זאת מהיקש לחזה ושוק של שלמים כמו שלמד רב? משיבה הגמרא היא מהתם, אם היינו לומדים זאת משם, איקה למימר היה ניתן לדחות ששם היקש הוא לחזה ושוק של תודה, ואינם נאכלים אלא ליום ולילה בלבד. גם חזה ושוק של תודה מונפים, כאן נלמד בתורת כהנים בפרשת צו משלמים, ולכן ניתן לומר שהיקש של כחזה התנופה וכשוק הימין הוא לחזה ושוק של תודה. שואלת הגמרא ואידך, רב שלמד שהבחור נאכל לשני ימים ולילה אחד מבשרם, יהיה לך וסבר שהיקש הוא לשלמים, מניין לו שאין היקש לחזה ושוק של תודה? משיבה הגמרא באמת גם לרב ההיקש הוא מי ובשרם יהיה לך, לתודה ולא לשלמים. ולמד שהבחור נאכל לשני ימים ולילה, ממה שאמר קרא, ממה שנאמר בסוף הפסוק שם, לך יהיה. והתיבות הללו מיותרות, שהרי קודם לכן נכתב, ובשרם יהיה לך. אלא שאוסיף לך הכתוב, הוויה אחרת, זמן נוסף שהבשר נאכל בבכור. חוץ מיום ולילה נלמדים מחזה ושוק של תודה, ולכן זמן אכילתו הוא שני ימים ולילה אחד. נשאלת השאלה, האם פירוש הדבר שהכתוב הוסיף עוד הוויה אחרת כמו זו שנלמדה בהיקש לחזה ושוק של תודה? אם כן, היה לנו להוסיף עוד יום ולילה, ונמצא שהבכור נאכל לשני ימים ושני לילות. הנחלת יעקב פירש בכוונת רשי, שהתורה הקישה את הבכור לחזה ושוק שני פעמים, הן במה שאמרה בתחילת הפסוק ובשרם יהיה לך, והן במה שאמרה בסופו לך יהיה. ואם היה נאמר רק היקש אחד, היינו אומרים שהיקש הוא לתודה שהוא לחומרה. אבל לזאת כתבה התורה שני היקשים ללמדנו, שהיקש הוא לשלמים שזמן אכילתו לשני ימים ולילה, וזו הכוונה הוויה אחרת. דהיינו, היקש נוסף, אין הכוונה שיש לכפול את זמן האכילה שלמדנו בהיקש הראשון. שואלת הגמרא והידך דבי רב, מדוע לא למדו שהבחור נאכל לשני ימים ולילה אחד מריבוי זה של לך יהיה? משיבה הגמרא דבי רב יאמרו לך, היא מהתם, אם היינו לומדים משם, איקה למימר יש לומר, היי, מה שנכתב בפסוק יהיה לך. לימד על בחור בעל מום שנותנו לכהן, שלא מצינו לו לימוד בכל התורה כולה, ללמוד ממנו שינתן לכהן. אלא מהאיתור הזה של לך יהיה. ותוספות בדיבור המתחיל שלא מפרשים, שדין זה שבחור בעל מום ניתן לכהן, לא מצינו כמוהו בכל התורה, שרחתת והשמה נאכלים לזכרי כהונה, אם נפל בהם מום, שאז המזבח מפסיד חלקו, כיוון שנעשו פסולי המוקדשים, גם הכהנים מפסידים ואין להם בו כלום. אלא פודה הוא בעלה ואוכלו ומקריב אחר תחתיו, אבל כאן בבחור בעל מום, רק המזבח מפסיד חלקו שאינו קרב, אבל הכהן אינו מפסיד חלקו, אלא ממונו הוא ואוכלו במומו. וזה החידוש רק בבחור שלא מצינו כיוצא בו בכל התורה. שואלת הגמרא, ואידך רב שלמד מלכה יהיה שהבחור נאכל לשני ימים ולילה אחד? מניין למד שבחור בעל מום ניתן לכהן? משיבה הגמרא, אמר הכתוב בספר במדבר פרק חי פסוק חי, ובשרם יהיה לך בלשון רבים, שמשמע שיש שני בחורים הניתנים לכהן, והם אחד תם ואחד בעל מום. שואלת הגמרא, ואידך דבי רב התלמידים מבית מדרשו של רב, מה למדו מלשון הרבים של ובשרם? משיבה הגמרא, הם יאמרו לך, ובשרם דהני בחורות דכולו ישראל, כאמר. הפסוק שאמר ובשרם בלשון רבים, על הבחורות של כל ישראל הוא מתכוון, ולא על שני סוגים של בחור. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, בחור שנולד לו מום בתוך שנתו רשאי הכהן לקיימו כל 12 חודש, ולאחר 12 חודש אינו רשאי הכהן לקיימו, אלא 30 יום. ומדובר בזמן הזה, שהרי בזמן המקדש, אסור להשעות בחור תמי להקריבו יותר משנה, כמפורש במשנתנו. ורק בזמן הזה שממתין עמו עד שיפול בו מום, שייך הדין הזה בהתר, שימתין עמו ולא נפל בו מום עד לאחר שנתו. כך מפרש הרמב״ם בפירוש המשניות. מביאה הגמרא ספק בפירוש המשנה, איבאי אלה הוא הסתפקו בני הישיבה, איך היא כאמר, איך כוונת התנא לומר, האם אמר כאן אופן ודין אחד, והיינו שאם נולד לו המום בתוך שנתו, רשאי לקיימו כל 12 חודש, ולאחר שנתו נמי, לאחר שנתו גם רשאי לקיימו עוד 30 יום, או דילמה, או שם הכוונתו לשני אופנים שדינם שונה. והיינו שהאופן האחד הוא איכה, איכן שנולד בו מום בתוך שנתו, ואז הדין הוא שרשאי לקיימו כל 12 חודש ותו לא ויותר לא. והאופן השני הוא איכה דנולד לו אחר שנתו, איכן שנולד לו המום לאחר שנתו, שבאופן זה הדין הוא שאינו רשאי לקיימו אלא 30 יום מזמן שנולד המום. ונשאלת השאלה, מה הצד של אחר 12 חודש יוכל להמתין עוד 30 יום, הרי באופן זה יעבור על בלת האחר? והתוספות חיצוניים מבארים שמדובר כאן בזקן או חולה שאינם עוברים בבלת האחר. אם כן, חוזרים אל הגמרא שמביאה ראיה לפשוט את הספק. ונחזור שוב על ספק הגמרא, איך כוונת התנא לומר? האם אמר כאן אופן ודין אחד, דהיינו שאם נולד לו המום בתוך שנתו רשאי לקיימו כל 12 חודש ולאחר שנתו גם רשאי לקיימו עוד 30 יום, או שם הכוונתו לשני אופנים שדינם שונה, והיינו שהאופן האחד הוא איכן שנולד לו מום בתוך שנתו ואז הדין שרשאי לקיימו כל 12 חודש ויותר לא, האופן השני איכן שנולד לו המום אחר שנתו, באופן זה הדין הוא שאינו רשאי לקיימו אלא 30 יום מזמן שנולד המום. הביאה הגמרא ראיה לפשוט את הספק, תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק מברייתא דתניא, שנינו בברייתא שמופיעה בתוספתא, בחור תם בזמן הזה שאי אפשר לשוחתו אלא צריך להמתין עמו עד שיפול בו מום, עד שלא נראה שלא נעשה ראוי להראותו לחכם מפני שלא נפל בו עדיין מום, וראיית החכם נצרכת רק לאחר שנפל בו מום כדי שיפסוק האם הוא מום שמתיר לשוחתו. רק מום שבגלוי והוא קבוע שאינו עובר מתיר לשוחתו, אבל מום עובר אינו נחשב מום להתירו בשחיטה, כמבואר לכמן בדף למד זין עמוד א'. אז עד שלא נראה, עד שלא נעשה ראוי להראותו לחכם, רשאי לקיימו אפילו 2 ו-3 שנים. ומשנראה להראותו לחכם כשנפל בו מום, אם נולד לו המום בתוך שנתו, רשאי הכהן לקיימו כל 12 חודש. אחר שנתו, אינו רשאי לקיימו אפילו יום אחד ואפילו שעה אחת. אבל מפני השבת הוידע לבעלים, כלומר מפני הפסד בעלי הבכור שהוא הכהן, שהבכור ניתן לו, אמרו, רשאי הכהן לקיימו 30 יום. והחשש להפסד הוא, שמא יהיה הבכור ביד הישראל, ולא ימצא כהן לתנו לו, ואם ישחטנו מיד כשיפול בו מום לאחר שנתו, יש לחשוש שעד שיבוא כהן יסריח הבשר. לכך התירו לכהן לקיימו אחר שנתו 30 יום, כדי שאף הישראל יהיה מחויב לקיימו 30 יום אחר שנתו, ולא יפסיד הכהן. ולאחר 30 יום מהילו אם לא מצא כהן, אינו חייב הישראל לקיימו עוד, אלא ישחטנו וימלכנו עד שימצא כהן. ועלה על דעת הגמרא עכשיו, שמה שאמרו שמפני השבת הוידה לבעלים רשאי לקיימו 30 יום, מדובר על האופן הראשון בברייתא שנולד עמום בתוך שנתו. והיינו שחוץ ממה שאמרו באופן זה שרשאי לקיימו 12 חודש, נותנים לו עוד 30 יום. ואם כן, יש לפשוט את הספק ולומר שגם במשנה הכוונה לאופן ודין אחד. והיינו שאם נולד עמום בתוך שנתו, יכול לקיימו עוד 30 יום לאחר שנגמרה שנתו. דוחה הגמרא ועדיין תיבאי לי. עדיין יש להסתפק גם בפירוש של הברייתא, האם שאמרו שמקיימו 30 יום מדובר דווקא לאופן השני בברייתא, שנפל עמום לאחר שנתו, אבל כשנפל בתוך שנתו אינו מקיימו עוד 30 יום. עוד דילמה או שמה מדובר גם על האופן הראשון, שנפל עמום קודם סוף שנתו. ואמרו שלאחר סוף שנתו, מקיימו עוד 30 יום. מביאה הגמרא ראיה אחרת, תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק שנינו בברייתא. נולד לו מום ב-15 יום בתוך שנתו, כלומר 15 יום לפני סיום שנתו, משלימין לו 15 יום לאחר שנתו. הרי שאם נפל המום בתוך שנתו, אינו מקיימו 30 יום לאחר שנתו, אלא רק 15 יום להשלמת 30. אם כן, יש לפשוט את הספק ולומר שבמשנה מדובר על שני אופנים שדינם שונה. האחד שנפל בו מום בתוך שנתו ואז מקיימו רק עד סוף השנה. באופן השני, שנפל המום לאחר שנתו ואז מקיימו 30 יום מיום שנולד המום. ונתחדש בברייתא שהוא הדין אם נולד המום בסוף שנתו, מקיימו 30 יום מיום שנולד המום ומשלים אחר שנתו. בסיכה הגמרא שמע מן אכן יש להוכיח כך מן הברייתא. מביאה הגמרא שיש להביא ראיה מן הברייתא הזו לדברי רבי אלעזר. אומרת הגמרא, דין זה האמור בברייתא שמשלימים ל-30 יום, מסייע לרבי אלעזר. דאמר רבי אלעזר, נותנים לו 30 יום משעה שנולד בו מום, והיינו שאם נולד המום 15 יום לפני סוף השנה, משלימים לו עוד 15 יום השנה הבאה, כמבואר בברייתא לעיל. איכא דאמרי, מביאה הגמרא לשון אחרת בדברי רבי אלעזר ומקשה מן הברייתא הזו על דבריו. יש שאמרו בשם רבי אלעזר דין אחר. אמר רבי אלעזר, מניין לבחור שנולד בו מום בתוך שנתו שנותנים לו 30 יום אחר שנתו, שנאמר בספר דברים פרק ט"ו פסוק כ', לפני השם אלוקיך תאכלנו שנה בשנה. משמעות המילים שנה בשנה היא שתי שנים, ויש לברר איזה הן ימים החשובים שנה, ואומר אילו 30 יום. כמבואר במסכת ראש השנה דף י' עמוד ב', והטעם לזה כמו שבחודש שנמנה לימים יום אחד נקרא חודש, כמו שלמדה שם הגמרא מהפסוק בספר בראשית, בראשון באחד לחודש, גם בשנה נמנית לחודשים נחשב חודש אחד לשנה. אולי למד רב לזר כך, מזה שלא נכתב במפורש שצריך שנתיים, אלא נכתב רק שנה בשנה, ומה אשמה מכך? שהשנה השנייה אינה שלימה, אלא של 30 יום. ומכך יש ללמוד שנותנים לו עוד 30 יום לאחר סוף השנה הראשונה. מקשה הגמרא מיתי והקשו בני הישיבה על דברי רבי אלעזר, שנינו הרי בברייתא, נולד לו מום ב-15 יום בתוך שנתו, משלימים לו 15 יום אחר שנתו, יש לדייק בדברי הברייתא, השלמה אין, מהווה לא, דווקא ימי השלמה ל-30 יום נותנים לו לאחר שנתו, אבל 30 יום שלימים אחרים אין נותנים לו. אומרת הגמרא תיופתא, דרבי אלעזר תיופתא. לכאורה דברי הברייתא הזו הם פרחה לדברי רבי אלעזר, ואכן מסקנת הגמרא, אכן פרחה על דברי רבי אלעזר ונדחו דבריו. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי וראה, הגענו למשנה בדף כוח עמוד א'. בחור בעל מום, אין שוחטים אותו לקורבן, אלא נשחט כחולין בכל מקום. שנאמר וכי יהיה בו מום בשעריך תאכלנו. וכן הדין אף בבחור שהיה תם ונעשה בעל מום, ודרשו זאת בספרי על פרשת ראה מהאמור בפסוק כל מום רע. אבל אסור לשוחטו עד שיראה אותו מומחה, שיבדוק האם מום זה מתיר לשוחתו. וזה צריך להיות מום שבגלוי והוא קבוע, מום קבוע שאינו עובר, זה מה שמתיר לשוחתו. המשנה שלפנינו דנה בדין השוחט את הבכור ומראה את מומו לחכם רק לאחר השחיטה. אומרת המשנה בדף כ"ח עמוד א', השוחט את הבכור ומראה למומחה את מומו רק לאחר השחיטה, שיבדוק האם היה זה מום קבוע והיה מותר לשוחתו, או שהוא מום עובר והיה אסור לשוחתו. רבי יהודה מתיר לאוכלו אם יראה המומחה שאכן מום קבוע הוא. רבי מאיר חולק ואומר, הועיל ונשחט שלא על פי מומחה, אסור לאוכלו אפילו כשנראה לחכם עכשיו שהוא מום קבוע. ומה הוא מומחה? אז לעניין שאר דינים נקרא מומחה מי שכבר עמד בניסיונות וקושיות ונמצא גדול ומובהק בחוכמה. אם הניסיונות והקושיות שעמד בהם היו על ידי בית דין, נקרא מומחה לבית דין, ואם נתפרסמה חוכמתו אצל המון בני האדם מעצמו ולא על ידי בית דין, נקרא מומחה לרבים. אבל לעניין ראיית בכור, נקרא מומחה רק מי שנתן לו הנשיא שבארץ ישראל רשות להתיר את הבכורות שנפל באמום. כך הרמב״ם, בהלכות בכורות פרק ג' הלכה א' ובפירוש המשניות על פי הגמרא במסכת סנהדרין דף ה' עמוד א'. כותב התפארת ישראל שהטעם הוא מכיוון שבבכורות צריך זהירות יתירה, כמו שמצינו ברב שישב חי חודשים בין הרועים להתבונן במומי הבהמות, כאמור במסכת סנהדרין דף ה' עמוד ב', ולכן אין די במומחה רגיל. עכשיו המשנה מבארת מה דינו של מי שאינו מומחה והתיר את הבכור. מי שאינו מומחה לראיית מומי הבכור ורואה את הבכור כדי לבדוק את מומיו והתירו ונשחט על פיו, הרי זה הבכור ייקבר מפני שאינו ניתר לאכילה על ידי שחיטה זו, וישלם הרועה שאינו מומחה תשלום בכור זה לכהן מביתו, כלומר מממון עצמו. אומר המהר"ל תלגזי שמוכרח שהמשנה כאן שאמרה שהרועה את הבכור והתירו שלא כדין משלם, זה כשיטת רבי יוסי הגלילי במסכת בבא קמא דף י"ב עמוד ב', שקודשים קלים ממון בעלים הוא, ולכן כאן בבכור שהוא קודשים קלים והכהן הוא בעליו צריך הרועה לשלם לו. אבל לדעת רבנן שזה ממון גבוה, יש מהראשונים הסוברים שאפילו בכור לאחר שנפל בו מום אינו נחשב ממון הבעלים, ואם כן אין שייך לשלם כאן לבעלים כלום, משום שלא היה זה ממונו שהוזק, והמזיק ממון הקדש פטור מלשלם. אבל היה דוד ודברי שאול כותבים שמכל מקום יש לחייבו מדי רבנן, כמו שכותבים התוספות במסכת בבא קמא דף ו' עמוד ב', שמדי רבנן יש חיוב תשלומי קרן למזיק את ההקדש. ולמרות שאותו מומחה לא שחטו בידיים ולא עשה נזק בידיים אלא רק שחטו על פיו שלא כדין, מכל מקום חייב כשיטת רבי מאיר במסכת בבא קמא דף ק' עמוד א', שמחייב על גרמי. אבל השיטה מקובצת מביא בשם רי שנשחט על פיו, היינו שציווה לעבדה ובני ביתו לשוחטו, שבאופן זה נחשב כאילו נעשה על ידו ממש. ואילו הרמב"ן והראש כותבים שכאן חיובו הוא גם לרבנן שאינם מחייבים בגרמים, משום שכנסו אותו כדי שלא יבוא מי שאינו מומחה ולא קיבל רשות לראות מומי בכורות. ראי המשנה שלנו בדף כוח עמוד א', וכעתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. במשנה הובא מחלוקת בדין בכור שנראה מומו למומחה רק לאחר שחיטתו ונמצא שהמום קבוע, של רבי יהודה מותר לאוכלו ולרבי מאיר אסור. ואירת הגמרא במה נחלקו. אמר רבא בר בר חנה בדוקין שבעין, כשהמום שנמצא על ידי המומחה לאחר השחיטה הוא קרום הפרוס על העין, דכולי עלמא לא פליגי דאסור. רבי מאיר ורבי יהודה אינם חולקים, וגם רבי יהודה מודה שאסור לאוכלו, גם אם עכשיו נראה למומחה כמום קבוע, מפני שהן העיניים משתנין מחמת צער המיטה, ולכן אף אם עכשיו נראה למומחה כמום קבוע, ייתכן שאם היה רואה אותו מחיים היה נראה לו כמום עובר, ואם כן אין זו ראיה שנשחט כדין. לא נחלקו אלא במומין שבגוף שאינם משתנים, כגון נזדקה אוזנו, שבהם אם נראה עכשיו כמום קבוע, ודאי שהיה כך גם מחיים. דרבי מאיר סבר גזרינה לאסור גם במומין שבגוף, עת ומחמת דוקין שבעין, שלא יבואו להתיר גם בהם. דרבי יהודה סבר לא גזרינה מומין שבגוף, עת ומחמת דוקין שבעין. ומלשון הגמרא כאן משמע שמחלוקתם היא אם לגזור גזירה. ולפי זה עלינו לפסוק הלכה כרבי מאיר על פי הכלל במסכת כתובות דף נ"ז עמוד א', שהלכה כרבי מאיר בגזירותיו. אף על פי שבשאר המחלוקות הכלל הוא כאמור במסכת עירובין דף מ"ו עמוד ב', שהלכה כרבי יהודה ולא כרבי מאיר, כך אומר הרמב"ן. הביאה הגמרא ראיה מברייתא לביאור הזה במחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. תניא נמי אחי, שנינו גם בברייתא כביאורו של רבא בר בר חנה במחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. נאמר בברייתא השוחט את הבכור ומראה את מומיו למומחה רק לאחר השחיטה. רבי יהודה אומר בדוקין שבעין אסור לאוכלו מפני שאין משתנין, ואף שנראה למומחה עכשיו כמום קבוע יש לחשוש שהיה מום עובר בשעת השחיטה. במומין שבגוף מותר מפני שאין משתנין. רבי מאיר אומר אחד זה ואחד זה, בין בדוקין שבעין ובין במומים שבגוף, אסור מפני שהם משתנין. תמאה הגמרא ובכך באה לביאור הראיה מן הברייתא הזו, מפני שאין משתנין סל כדאיתך? האם עולה בדעתך לפרש את העמו של רבי מאיר כפשוטו שמומי הגוף משתנים? הרי מומים שבגוף מי משתנין? האם הם משתנים? הרי פשוט שאוזן שנקטצה או יד שנשברה אינה משתנים מחמת השחיטה. מיישבת הגמרא אל הכוונת רבי מאירי שגזר במומים שבגוף מפני דוקין שבעין המשתנין. בדיוק כמו ביורו של רבא בר בר חנה שמחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה אם גוזרים את הגזירה הזו. הביאה הגמרא שאף מלשונו של רבי מאיר במשנתנו מדויק כביורו של רבא בר בר חנה. אמר רב נחמן בר יצחק מתנית אינה מדייקה. מהמשנה גם כן יש לדייק כביורו של רבא בר בר חנה שלא נחלקו אלא במומים שבגוף ולא בדוקין שבעין. ממה שנאמר בה במשנה רבי מאיר אומר הועיל ונשחט שלא על פי מומחה אסור. שמע מינה מוכח מכאן כנס הקקניס רבי מאיר, שרק משום כנס שמחמת שנשחט שלא על פי מומחה אסר רבי מאיר. ואם המחלוקת היא בדוקין שבעין המשתנין, היה למשנה לומר רבי מאיר אוסר אויל ומשתנין, והיינו שהאיסור הוא משום שאין לנו יודעים שמום זה היה קבוע כבר מחיים. מכך שלא אמרה זאת המשנה משמע, שנחלקו רק במומים שבגוף, וכנס רבי מאיר מחמת הגזירה שיבואו להתיר בדוקין שבעין. מסיקה הגמרא שמע מינה, אכן יש להוכיח שנחלקו רק במומין שבגוף, אבל בדוקין שבעין מודה רבי יהודה שאסור. רש"י מפרש שהדיוק מהמשנה הוא שרבי מאיר ורבי יהודה חולקים במומים שבגוף, אבל בדוקין שבעין לא נחלקו, ומודה רבי יהודה שאסור. הביאה הגמרא ספק בדוקין שבעין האם כולם משתנים או שיש בהם שאינם משתנים. מבעילו הסתפקו בני הישיבה. כאשר רבי מאיר אמר בברייתא שהגזירה במומי הגוף זה מפני דוקין שבעין המשתנין, כוונתו דקולו משתני, שכל הדוקין שבעין משתנים או דילמה או שמה, איקא דמשתני ואיקא דלא משתני. יש מהם שמשתנים ויש מהם שאינם משתנים. ואנחנו גוזרים על מומים שבגוף שאינם משתנים משום דוקין שבעין המשתנים. וררת הגמרא למאי נפקא מינה, איזה דין יוצא למעשה מספק זה? והרי גם אם יש מהם שאינם משתנים מכל מקום, מכיוון שאיננו יודעים אילו משתנים ואילו אינם משתנים, אם נשחטו שלא על פי מומחה יש לנו לאסור את כולם. מבארת הגמרא, הדין התלוי בצדדי הספק הוא באופן ששחט בלא להראותו למומחה, ועכשיו נראה שהמום קבוע, והנידון הוא להחוש שסעדי, להחיש עדים הבאים ומעידים שהדוק שבעין הנראה עכשיו קבוע, לא השתנה וכך היה מחיים. היא אמרת כולה משתני, אם תאמר שכל הדוקין שבעין משתנים, עדים אלו שקרינינו, שקרנים הם. והיא אמרת היא כדי משתני והיא כדי לא משתני. ואם תאמר שיש מהם שמשתנים ויש מהם שאינם משתנים, סמכינן עליו. אנחנו סומכים על עדותם שהמום לא השתנה, והם עתירים את הבכור כשיטת רבי יהודה במשנה, שלא גזר במומים שאינם משתנים משום מומים המשתנים. חוזרת הגמרא אל הספק ושואלת מהי, מה נפשט בספק הזה? מוכיחה הגמרא תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק, דאמר רבא בר ברכנה, סך לי רבי יהושיע דמין אושה, בו וערכה בדוקין שאין משתנין. מדייקת הגמרא בדקה, אמר לי בו וערכה, ולא אמר לו בסתם שכל הדוקין שבהן משתנים, מכלל משמע מזה, דיקא דמשתני ויקא דלא משתני. יש מהם שמשתנים, ויש שאינם משתנים, והוא הראה לו מאותם שמשתנים. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, מי שאינו מומחה וראה את הבכור ונשחט על פיו, הרי זה הבכור ייקבר, מפני שאינו ניתר לאכילה על ידי שחיטה זו, וישלם הרואה שאינו מומחה את תשלום בכור זה לכהן מביתו, כלומר מממון עצמו. מבררת הגמרא לימה, האם נאמר תנן סתמה כרבי מאיר, שדין המשנה שקוברים את הבכור משום שהוא אסור באכילה והנאה, זה כדעת רבי מאיר שאסר את אכילת הבכור אם לא ראה הוא מומחה לפני השחיטה, ואף שעכשיו נראה שהמום קבוע. שיבה הגמרא אין מכך ראיה, דילמה בדוקין שבעין ודברי הכל. שמה מדובר בדין זה על דוקין שבעין ודברי הכל שהוא אסור, שהרי כבר ביהר רבא בר בר חנה שגם רבי יהודה מודה בדוקין שבעין שאסור, כיוון שמשתנים ולכן הוא נקבר. המקשה סבר שאין לומר שמדובר רק בדוקין שבעין, שאם כן פשוט שיקבר, ומה החידוש בזה? הרי אין לנו יודעים שהמום היה קבוע קודם השחיטה, אלא ודאי בא להשמיענו, שאף על פי שעכשיו הוא נראה מום קבוע וידוע שלא השתנה, והיינו במומין שבגוף מכל מקום ייקבר, וכרבי מאיר. ישיבה הגמרא שניתן לומר שמדובר בדוקין שבעין, והחידוש הוא שרבי יהודה מודה בהם מפני שהם משתנים. כך מסביר המים קדושים. וערת הגמרא כמה משלם המתיר את הבכור שלא כדין. תנא שנינו בברייתא, מי שאינו מומחה וראה את הבכור והתירו, משלם מביתו, וכשהוא משלם, משלם רביע מדמי הבכור לבהמה דקה, ומחצה מדמיו לגסה, ואינו משלם את דמי כולו, משום שממון המוטל בספק הוא, כי יש צד לומר שהפסיד לכהן את כולו, שאף אם לא היה זה מתירו, אפשר שאכן היה זה מום קבוע, וכאשר היה מביאו לפני מומחה, היה מתירו לאכילה, הרי הזיק את כולו במה שנקבר עכשיו, ולפי זה עליו לשלם כל דמיו, אבל יש צד לומר שלא הפסידו כלום בהוראתו, שמא לא היה זה מום קבוע והמומחה לא היה מתירו, וגם שמא לא היה נופל בו לעולם מום קבוע, עד שימות ונמצא שבקבורתו לא יפסיד כלום. וכיוון שהוא ספק, אין עליו לשלם את כולו, אלא רק את חצי דמיו. בררת הגמרא מה הייתה מה? מה הטעם שמשלם רבע לדקה ומחצה לגסה? הרי לפי הביור שעכשיו אמרה הגמרא, היה עליו לשלם מחצה בין בדקה ובין בגסה. משיבה הגמרא אמר רב פאפה, זה בבהמה גסה הוא הפסד מרובה, ולכן עליו לשלם מחצה, וזה בבהמה דקה זה הפסד מועט, ולכן אינו משלם אלא רבע. שואלת הגמרא, יחי, אם כן שמשלם לפי ההפסד, לפום פסיידה לשלם, עדיין יש לומר שישלם בכל אחת את מחצית הפסדה, וגם בדקה ישלם את מחצית ההפסד המועט. מדוע בדקה משלם רק רבע? מבארת הגמרא את החילוק באופן אחר, אמר אבונה בר מנוח משמי דרווחה בר עיקה, בשמו של רווחה בר עיקה, משום גזירת מגדלי בהמה דקה נגעו בה. הטעם שבבהמה דקה משלם רק רבע ולא מחצה, זה משום שיש תורח גדול לגדל בהמה דקה, ונמצא שזה שהתיר את הבכור שלא כדין, אמנם הפסידו שאינו יכול לאוכלו, אבל מצד שני יש לחשב את מה שהציל את הכהן מהתורח הגדול של גידולה אצלו, עד שיפול במום. ואם היה מראה אותה לאחר, שמה לא היה מתירו והיה לב לגדלה עוד זמן רב. לכן אמרו שאינו משלם אל הרבע, שהוא המחצה שהיה לב לשלם על הפסדו, פחות מה שהצילו מתורח גידולה. עוד פירוש מפרש רשי, שהטעם שבבהמה דקה משלם רק רבע ולא מחצה, זה משום גזירת מגדלי בהמה דקה שעוברים על דברי חכמים, שאסרו במסכת בבא קמא דף ע"ט עמוד ב' לגדל בהמה דקה בארץ ישראל משום יישוב ארץ ישראל. מפני שהבהמות הדקות אוכלים ומחלים את השדות וכל שדות ארץ ישראל מן הסתם של ישראל הם. לכן כנסו חכמים שלא ייטול אל הרבע ולא מחצה כפי המגיעו מחמת הספק. מוריי ורבותיי, אחיי וראיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף זך בדף חף זין במסכת בכורות עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא גדולה לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע לא אמר התנא שיש טובת הנהגה במתנות כהונה? שאלה שנייה, אילו ג' כולות אמר שמואל בדין תרומת חוץ לארץ? שאלה שלישית, נידה מפרישה חלה ואין שם כהן קטן, מדוע נוטלת את החלה בראש הכלי שחותים בו את הגחלים? שאלה רביעית, תממת, האם צריך טבילה וערף שמש בכדי לאכול בתרומת חוץ לארץ? שאלה חמישית, מניין שמצווה שיוכל הבכור בתוך שנה ללידתו? השאלה האחרונה על דף זך, מניין שנאכל הבכור לבית ימים ולילה אחד? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי, פעמיים כי טוב, ט' באייר תשע"ט, סיימנו ללמוד כאמור בסייעתא דשמיא גדולה את דף זך, דף כ"ז, במסכת בכורות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי, י' באייר תשע"ט, ונלמד את דף כוח, דף כ"ח, במסכת בכורות. לי קוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילד ומיטב. מי נותן התורה? חלכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.